אהלן חברים, לפני שנתחיל, רק רציתי להגיד למי ששומע או רואה אותנו ביוטיוב, כל הכבוד. באמת, זה טיפה יישמע צ'יזי, אבל אני באמת חושב שמי שמשקיע ובאמת מקשיב, הוא באמת אדם שהוא שונה מהרוב. אגב, לא בגלל שהוא מקשיב לפודקאסט הזה ספציפית, באמת, אלא בגלל, למרות כל מה שקורה, יש לך אמונה או אפילו פתיחות מחשבתית, שזה אפילו יותר מוערך, להמשיך ללמוד, להתעדכן ולהתמיד, באמת למרות כל הרעש מסביב. לאלה שלא, מה שנקרא, דיפ דאון בפנים, ועוד איפשהו פה באמצע, ממליץ בחום על הקורס למתחילים שלנו, אגב גם למי שבפנים ורוצה לשלוח איזשהו ריסורס כזה נחמד, הבנה בסיסית, צעד ראשון פרקטי של איך פותחים ארנק, ואיך קונים את המטבע הראשון, אז או קבוצת וואטסאפ או לקבוצת טלגרם שלנו, ויאללה, בואו ניגש לתכל'ס.
ברוכים הבאים לפודקאסט NFTs, Web 3, קריפטו ומה שביניהם מבית ידע שווה כסף. בכל פרק נצלול לפרויקטים, החברות והטכנולוגיות שישנו את העתיד ונסביר הכל בשפה פשוטה ובגובה העיניים. נדבר על מטבעות דיגיטליים, DeFi, NFTs, DAOs, Metaverses, ובקיצור, כל הדברים המעניינים שקורים היום באינטרנט. אז בואו נצא לדרך.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט. את האורח הבא אני אציג טיפה יותר בקצרה, כי הוא כבר היה אצלנו בפרק, שהיה אגב מאוד מוצלח וקיבלתי הרבה פידבקים עליו, לא יודע אם יצא לי להגיד לך. אז מי שרוצה לחזור טיפה אחורה, מוזמן, דיברנו יותר על אימוץ, על ביטקוין, אימוץ של שוק מוסדי ולקוחות אחרים. ממליץ בחום בקיצור, הרבה גם על מקרו-כלכלה, סופר חשוב ומעניין. אז בקיצור אני אציג אותך בקצרה. אז כיום איציק, יצחק, יהושע, מנהל את המכירות בסילבר קסטל, שזה חברה ציבורית שמשמשת כבית השקעות לנכסים דיגיטליים. לפני זה שירתת, סוג של שירתת, באיתורו, בתפקיד בכיר, גם זה היה סיילס ו...
לא כזה בכיר, אבל התעסקנו בבורסת קריפטו.
אל תצטנה. בקיצור, מה שלומך? נראה לי היה מספיק אינטרו.
כן, אנחנו שבוע, השלומי האישי, בסדר גמור, תודה רבה, אנחנו בשבוע באמת הפכפך, דווקא היה אירוע של ברווז שחור, זה בלק סוואן בעיניי, כי אנחנו ראינו בסוף שבוע שעבר, דווקא סוף סוף הפתעה לטובה, ראינו שהאינפלציה ירדה מ-8.2% בארצות הברית ל-7.7%, פתאום בסוף שבוע ראינו את השווקים המסורתיים טסו למעלה 7% עד סוף שבוע, וגם הביטקוין התחיל לעלות, הוא פרץ 20, 21 אלף, כמעט נגע כבר ב-22, ואנחנו צפינו שהנה, אנחנו מתחילים לחזור להתאושש לקראת סוף שנה, והופ, נפל עלינו אירוע FTX, אירוע שהוא אירוע קשה, הוא אירוע קשה, הוא אירוע בסדר גודל, שמשווים אותו כמובן למה שהיה בצלזיוס, ואפילו ברמה למאונט גוקס, למי שמכיר, אירוע של קריסת בורסת קריפטו, אולי אחת החשובות שהיה לפני 7 שנים כבר.
לפני שנרחיב על זה, מעניינתי שנייה את דעתך לגבי המצב באופן כללי. לפני האירוע הזה, באמת חשבת שזהו, הסנטימנט השתנה לגמרי, ואנחנו יוצאים מה שנקרא לדרך חדשה, או שלא באמת היה צפוי וידוע מה קורה? כן הייתה עלייה בעקבות הדוחות האלה, אבל המצב הגלובלי עדיין לא מזהיר בלשון המעטה.
אני מסכים איתך. קשה באמת היה להעריך מה... קשה היה להעריך בשלב הזה, אני עדיין לא חושב שאנחנו לגמרי בתחתית, אנחנו בסביבת התחתית, לפחות בקריפטו. מבחינת הקורלציה, וזה חשוב לענות על השאלה שלך, אנחנו כל הזמן קשורים עדיין לשוק ההון המסורתי. אני לא חושב שבכך יש קורלציה, לראיה, ראינו את ספטמבר. בספטמבר הייתה התרופפות, ספטמבר... השוק, המניות, שוק המניות ירד באזור קרוב ל-9-10%, והביטקוין רק ב-3%. היה שם איזה...
כן.
נכון. זאת אומרת, פתאום ראינו סימנים להתנתקות הקורלציה הזאת של שוק ההון לשוק הקריפטו. ומה שבאמת קשה עדיין, כי אני חושב שלהשתלט על אינפלציה כל כך גבוהה, לא יספיק ברמת הריבית הזאת. אני מאמין שהריבית תצטרך לעלות ל4-5% במהלך תחילת 2023. אנחנו רואים כבר את הדוחות של גם בנק אוף אמריקה, גם סיטי בנק, מדברים על, 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 על 23, עדיין שנה שתסתיים בשנה אדומה, וההתאוששות והבול מרקט יהיה ב-2024, ולדעתי כן יהיה לזה השפעה על הביטקוין. יחד עם זאת, חשוב לציין, אני הרבה יותר אופטימי על הביטקוין, אני הרבה יותר אופטימי, כי בביטקוין אנחנו יודעים שיש לנו מדיניות מוניטרית שאי אפשר להתערב בה. להבדיל משוק המניות ובשוק הכסף, שנגיד הבנק האמריקאי יכול מחר, היום, בהחלטה שלו והצוות שלו, להדפיס, הרחבה כמותית מה שנקרא, להדפיס עוד דולרים, כי הם צריכים, כי זה לא מספיק להם לכלכלה, כי הם צריכים להילחם באיזה מלחמה, whatever. הם עושים את זה בחצת כפתור.
אני אשאל אותך, אני אשאל אותך
שאלת... אבל בהקשר הזה, זה אותו דבר גם במניות, אם חברה מצליחה, באה להם, מנפיקה מניות, היא לא שואלת אף אחד. בביטקוין זה לא יכול להיות. לביטקוין יש מדיניות מוניטרית, שהיא חקוקה, זה אלגוריתם שהוטבע בשנת 2009, והיום בגלל הגודל...
אין יד אדם שתוכל לשנות את זה.
אין, זאת אומרת, גם ההתקפה 51%, מה שנקרא, לשלוט על 51% מהקוראים, זה משהו שהיו מדברים עליו בעבר, אבל היום בגלל שהרשת כל כך גדולה וכל כך חזקה, שגם על התקפה 51 כבר לא מדברים, כי זה דמיוני, זה יכול להופיע רק בדמיון של בן אדם. ואנחנו בשוק שלנו, בשוק הביטקוין, יודעים שבעוד שנה, פחות משנה וחצי, ההיצע של הביטקוין ייחתך בחצי. אם היום קוראים 900 ביטקוין ביום, בעוד שנה וחצי, באפריל 24, יקרו 450. למה זה? כי זה המדיניות המוניטרית. כל 4 שנים, כמות הביטקוין נחתכת בחצי.
הרחבנו על זה גם, אני חושב שאני קוטע אותך, הרחבנו פשוט גם על זה, בפרק גם איתך וגם עם גיא בהט, פרק שכולו הוקדש לביטקוין. שתי דברים. דבר ראשון, חשוב לי להגיד פה שהעובדות שאתה מציין הן נכונות, חשוב לי גם להגיד אבל לצופים בבית מצד שני, כל מה שנאמר בפרק, גם ממני וגם מאיציק, זה לא תחליף לייעוץ פיננסי או המלצה להשקעה. והשאלה השנייה שלי, ככה נקרא לזה נגד, ואז באמת ניגש לעניינים שקרו לאחרונה, יבואו אנשים ויגידו לך, נכון, אתה צודק, הפד לא, לכאורה פועל לטובת האנשים, וראינו בפועל מה קורה עכשיו, יבואו אנשים יגידו מנגד, תראה, יכול להיות שזה באמת שיטה שאוקיי, אין פה התערבות של יד אדם, אבל יגידו מנגד, תראה, תשמע, במצבים כאלה, לצורך הדוגמה מה שקרה עם הקורונה, היה מצבי קיצון מאוד מאוד קשים, שהיה חייב להתמודד עם הבעיה. טוב שנייה, אם היה צריך באמת להדפיס 40% מסך כל הכסף שהודפס ב-2020, אבל היה כן צריך פה התערבות של יד מגע אדם נקרא לזה, או אפילו רובוט נקרא לזה, משהו שהוא לא יהיה קבוע בשורה התחתונה, כי צריך כמו כל דבר בחיים להגיב לסיטואציות בהתאם.
בסדר? אני לא מתווכח עם זה, זו המציאות. אני רק אומר שבנכס שאנחנו מתעסקים בו, בביטקוין, אי אפשר, תרצה או לא תרצה.
נכון, זה עובדתי.
אז לכן, אתה יכול להיות פה, אני לא אגיד יותר בטוח, אבל אתה יכול לראות את הדרך בצורה יותר ברורה בביטקוין. אתה יודע מה צריך לקרות. אנחנו רואים עכשיו שיותר שחקנים משמעותיים נכנסים לשוק, והביקוש לביטקוין הולך ועולה, ושוב, דברים שכבר דיברנו עליהם וכולם מכירים. אני חושב שאולי באמת נחזור לנושא FTX.
נכון. אתה, כל האירועים שקרו לאחרונה, בין אם זה ללקוחות או שלכם, שיצא לך פשוט מנקודת מבט שלך, או בהסתכלות יותר רחבה על השוק, אתה מרגיש שהסנטימנט עוד יותר השתנה, או שאתה יודע, הייתה מגמה, והיה עוד אירוע, אתה יודע, זה מגמה כזאת, וזה די סוג של ליניארי, לא היה פה איזה עוד התרסקות רצינית.
כל מה שאני אומר, אני אומר על דעתי האישית, אני לא מייצג בשום צורה בפודקאסט הזה, סילבר קאסל. כל מה שאני אומר, כמובן, זה לא המלצת השקעה, וזה בשביל הדיסקליימר הנתלה לדירש, גם כן מייצג חברה ציבורית. יש הרבה דיסאינפורמציה בשוק, כולל הכתבים וכולל התקשורת, שחלקה לא לגמרי מכירה את שוק הקריפטו, ואנחנו רואים את הדיווחים, באמת, שמע, הם בסך הכל כן מתארים את המציאות, אבל הם לא יודעים... אני חושב שלחזות, לנתח נכון את כל ההזדמנויות שגם נוצרות עכשיו. אני אסביר למה. האירוע של FTX הוא אירוע חמור. אנחנו ראינו חבורה של אנשים שיצרו לעצמם שם מאוד טוב בתעשייה, כאלה שקידמו רגולציה ותמכו בפוליטיקאים. סם בנקמן פריד, הוא היה התורם השני הכי גדול של ג'ו ביידן בקמפיין הנשיאות שלו. וזו החבורה שרצתה לעשות סדר בשוק הזה. ובגלל זה המעקה כל כך כואבת, כי זה המקום האחרון שציפית שיעשה פרוד, הונאה, צריך לקרוא לילד בשמו, מה שהיה פה הונאה.
ממש ככה, ממש ככה.
אם תרצה, אני לא יודע אם כל מי שמאזין מבין מה שקרה, אם תרצה אנחנו ניגע בזה, אם לא, אני פשוט יגיע לנקודה שלי. אבל בסיכומו של דבר, אני חושב שהאירוע הזה, בפרספקטיבה היסטורית, אחר כך אנחנו נבין שטוב שהוא קרה. הוא עושה טוב לתעשייה. אנחנו מבינים, שוב, אני ממקום של בית השקעות שהוא תחת רגולציה מלאה. אנחנו מפוקחים על ידי רשות לניירות ערך, שנכנסת לנו לקרביים, ואפשר לקרוא בתקשורת לאיזה רמה. אבל זה טוב. למה? כי משקיע יודע שהוא מגיע לצורך העניין למקום תחת רגולציה, כמו סילבר או קוינבייס בארצות הברית, הוא מבין את המשמעות מה זה בורסה או גוף שמתעסק בניהול כסף של אחרים, לאיזה תקן הוא נדרש. ואנחנו יודעים שזה לא קרה ב-FTX. והמשמעות של הדבר הזה זה עוד יותר הדהוד של הצורך ברגולציה מקומית בכל מקום שבה פועלת בורסת קריפטו. ואנחנו, ברור לנו שבורסת קריפטו הן לא שונות מבורסות רגילות. על אף העובדה, בדיוק כמו צלזיוס, כן, שניסו, סיפור שהם לא בנק, אבל הם התנהלו כמו בנק. כל אותם גורמים, סופו של דבר, הם traditional finance. זה ארגונים שהם traditional finance. נכון. הם פשוט רוצים להיות, הם טרדפיי נקרא לזה, כן? traditional finance, אבל הם תחת ברנדינג זוהר כזה, של אולי גוף מבוזר וחלק מעולמות הבלוקצ'יין, אבל הם לא. צלזיוס היה, ניסה להתנהל, הוא אומר, unbank yourself, אבל הוא היה ניסה להתנהל כמו בנק, או כמו גוף השקעות. FTX. FTX, הם בורסה לכל דבר ועניין, הם בורסה רגילה, הם לא היו בורסה מבוזרת, הם בורסה רגילה וריכוזית. אבל לא היה להם רגולציה כזאת. אגב, הבורסה האמריקאית שלהם, הסניף הקטן, FTX US, הוא כן היה תחת רגולציה אמריקאית, ומה שהיה לו זה אומנם רישיון, לא רישיון של בורסה, אלא רק רישיון לוודא שאין שם הלבנת הון. אבל אם תשים לב שכשהאירוע הזה קרה במשך כמה ימים, עד יום שבת, המסחר והמשיכות וההפקדות ב-FTX
לא
US
נפסקו.
לא נפסקו, וזו הייתה נקודה מעניינת. קרה שם משהו מעניין, קרה שם משהו מאוד מעניין, ששם כנראה כן, כן היה ביטחונות, כן, הבורסה החזיקה את הנכסים שלה. עכשיו, אני רק רוצה שוב להבהיר על מה פה כל הבלגן, בצורה מאוד פשוטה. מה שקורה בבורסה, זה ברגע שאני מפקיד לצורך, אני הפקדתי 10 ביטקוין. הבורסה מחויבת להחזיק שם 10 ביטקוין, למקרה שאני ארצה למשוך. מה קרה פה? הבורסה, FTX, קיבלה נכסים של משתמשים, והייתה צריכה להחזיק, הייתה צריכה להיות הקסטודיאן, המשמורן. אבל בא אלמדה, שזה עוד גוף השקעות שייך לבעלים, ומה שנקרא, אמרה ל-FTX, תעביר אליי חלק מהנכסים, אני אעשה לך תשואה עודפת, במקום שהם סתם ישבו שם, ובתמורה איזה ביטחונות אני אתן לך? את המטבע FTT של הבורסה. המטבע הזה לא שווה כלום. המטבע הזה שווה רק את האמון של מי שקנה אותו. הוא לא היה מגובה בכלום, הוא לא היה שווה כלום. וזה בדיוק הבעיה.
אני אחזור על זה. החברה של אלמדה, בעצם, שהם השקיעו הרבה באקוויטי ובפרויקטים ודברים כאלה, הם בעצם השקיעו בפרויקט, אמרו לאותו פרויקט, שמע, בוא תפקיד את הכסף חזרה ל-FTX באמצעות ה-FTT, באמצעות אותו טוקן שהיה להם. FTX היו לוקחים חלק או את כל הכסף חזרה לאלמדה, ובעצם הם היו משקיעים בפרויקט אחר. מה שזה יצר בשורה התחתונה, זה ממש הונאה. נוצר סיטואציה שמול הנכסים הנזילים שהיו להם, שהערכות מדברות על אזור $900 מיליון, היה להם התחייבויות בסדרי גודל של 10 עד 15 מיליארד דולר, רק לצורך ההבנה. מה שאמרת לגבי FTX בארצות הברית, שגם התחיל, זה המשיך שם, גם שם זה המשיך, איך זה נפסק? היה $600 מיליון שנעלמו מהארנק של FTX, אחר כך בטלגרם שלהם הם פרסמו שזה נפרץ, האתר התחיל להיות, עוד פעם, גם לא יודעים אם זה אינסיידר ג'וב, מה שנקרא עבודה מבפנים או עבודה מבחוץ, אבל בשורה התחתונה פרצו לאתר הזה וגנבו שם גם סדר גודל של $450 מיליון. FTX הוציאו $200 מיליון, ובנוסף לכל מה שקרה שם, היה להם את הסולנה על ביטקוין, שהם עשו רפט ביטקוין על סולנה, שזה גם זה, היה שם המון המון כסף שפשוט נעלם, כי הפג נשבר, הקורלציה בין אותו רפט ביטקוין שאמור להיות שווה כמו ביטקוין, ירד באזור ה-70-80%.
זה מעניין, סתבין, רק להשוות. אתה סיפרת עכשיו, ובצדק, שנוצר פער של כמעט 10 מיליארד דולר, בין מה שהבורסה החזיקה לבין ההתחייבויות של 10 מיליארד. למה זה כל כך עשה כל כך הרבה רעש? כי בצלזיוס, הפער הוא היה בערך מיליארד, מיליארד וחצי דולר, וגם זה כמובן עשה את, אולי את הרעש הכי משמעותי בשנה האחרונה. תמיד זה כמעט פי עשר, פי עשר של כספים שהחברה הייתה חייבת והיא לא החזיקה אותם. וזה באמת, זה באמת הבעיה שנוצרה והרעש. אגב, רק להבין, כאילו אנשים שואלים אותי, מי זה אלמדה האלה? איך אפשר לתת להם? איפה המוניטין שלהם? תראה, אני פגשתי את, אני מכיר את החבר'ה של אלמדה, פגשתי את סם בנקמן לפני 3 שנים, ב-2019, ממש כשפתחו את FTX באיזה אירוע בטיוואן, ואז הוא באמת היה ילד פלא, ובכל אזור המזרח, בהונג קונג, בסינגפור, אז שהקריפטו באזור ההוא היה הרבה יותר חזק. אלמדה הייתה גוף מאוד מפורסם, שעשתה תשואות מאוד מאוד גבוהות, ובנתה את עצמה הרבה לפני ש-FTX הגיע לעולם. אז אלמדה זה לא סתם איזה גוף קיקיוני שתוך כדי תנועה, סם בנקמן פיתח וייסד. אלמדה קדמה ל-FTX, והיא בנתה את השם שלה לפני FTX. לכן בעיניו זה היה טבעי, אבל שוב, הוא העביר מיד ליד, בחוסר אחריות ההתנהלות הזאת, ואגב, לפי הגדרה זו הונאה.
זה ממש ככה.
עכשיו, ואגב, בוא נסתכל קדימה.
אני רק אגיד שהיה קורלציה בבחינת הדאטאבייס שהסתכלו בין אלמדה ו-FTX והחברות שהם השקיעו, 255 חברות מצאו אותם שהם השקיעו באותו, זה רק לצורך המחשה והסדר גודל של הדבר הזה. דובר פה על, באמת, דיברת על 10-15 מיליארד, זה תחומים שפשוט, במיוחד עכשיו, בתקופה הפרג'ייל הזאת, שגם ככה הסנטימנט בעולם לגבי קריפטו הוא לא בשמיים, לאנשים אין מספיק כסף באמת באופן כללי, דיברנו על זה בתחילת הפרק על המצב בעולם, זה כאילו נתן אגרוף מה שנקרא נוקדאון מאוד רציני, כי גם ככה המצב בעולם הוא לא היה טוב.
אני לחלוטין מסכים איתך.
בוא נתקדם הלאה מהדבר הזה, מה המסקנות שהמשקיע שצופה בנו בבית יכול ללמוד מזה וליישם לאבא?
איך אומרים המקסימליסטים? קריפטו זה רעש, ביטקוין זה הדבר האמיתי. זה קודם כל. זה, לעומת הביטקוין זה הכל, זה הכל, זה הכל רעש. זה הכל רעש מסביב, כי הנה שוב הוכחה שבביטקוין זה לא יכול לקרות, וביטקוין פותר את הדברים האלה, וביטקוין בא לעולם בגלל הדברים האלה. ביטקוין הוא מבוזר, אי אפשר לעשות דברים כאלה על הביטקוין, בשום צורה, ואומנם המחיר עכשיו נפגע, אבל שוב, זה אך ורק למי שסוחר יומי, או שבועי או חודשי. בטווח של שנים, זה חסר משמעות האירועים האלה. כבר ראינו את זה. כבר ראינו את הדבר הזה. והדבר הזה רק יחזק את הביטקוין. הוא יחזק שתי דברים. את הצורך ברגולציה, כמו שאמרתי בעבר, ואת הביטקוין עצמו. אנחנו רואים שהרבה מהמטבעות האלה, הם לא באמת מייצגים משהו אמיתי, משמש את הבורסה. שוב, אני לא מדבר על כולם, בסוף יש פרויקטים נהדרים, כמו בטח איתריום, סולנה, יש דברים מאוד מאוד טובים.
חשוב לי להגיד גם את זה ולהסביר את זה, בסופו של דבר.
חשוב, כי אנשים מסתכלים כמקשה אחת על כל הפרויקט, על כל המטבעות האלה, כן? כל המטבעות. אז קודם כל צריך להבדיל בין הביטקוין לכל השאר. זה, שאמרנו את זה, ומספיק הרחבנו על הביטקוין, ואתה בתוכניות שלך הרחבת על הביטקוין. אבל גם למטבעות אחרים יש utility, אמיתי, עם, 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 עם טכנולוגיה, עם חדשנות, עם שימוש, עם פעילויות.
וגם בו, עם ביזור.
וגם עם יותר ביזור. אז אני חושב שאנחנו הולכים למצב של יותר קונסולידציה. אגב, יש משהו עוד אני שם לב, זה שדווקא, אם תסתכל במרקט קאפ, אנחנו רואים שהביטקוין נחלש ל-30 בדומיננטיות של השוק, אנחנו רואים שהביטקוין נחלש לאזור 38% משוק הקריפטו, זה לא כל כך שכיח, ומי שבא על חשבונם זה סטייבל קוינס, זה גם סיפור מעניין, זה לא בהכרח שכל הקריפטו, כל האלטים האחרים צומחים, עוד נקודה שרציתי לדבר איתך עליה, זה דווקא מקומם של הסטייבלים. הסטייבלים הולכים וצומחים, אנשים רוצים את השקט, לצאת אליהם, לקבל ביטחון. בטווח הרחוק, דבר נוסף שקורה עכשיו, זה שביפן, דיברנו, זה התחלתי דעתי פעם קודמת, שדיברנו על נושא ה-CBDC, על המטבעות הדיגיטליים של המדינות, אנחנו רואים שיפן אישרה, יפן לפני איזה 5 ימים, כמדומני, לבנקים, להנפיק מטבעות דיגיטליים, שהם סטייבל קוינס, שהם צמודים לין היפני. זה מרתק בפני עצמו. זה מרתק בפני עצמו, וזה חשוב בפני עצמו.
אנחנו יודעים ש... מסכים איתך לגמרי. אני חושב ש... סליחה שאני קוטע אותך, אני פשוט גם לא רוצה שאנחנו נצלול טיפה יותר מדי, נגלוש לנושאים אחרים. מבחינתי אני חושב שהשיעורים האלה, ועוד פעם, אתה מדבר על האימוץ ברמת הממשלות, ונדבר גם בהמשך על האימוץ המוסדי, ועל כמה זה הזיז להם או לא הזיז להם, אבל בשורה התחתונה אני רוצה לסכם את זה לצופים פה בבית, מבחינתי השיעורים הם א', וזה דברים שכבר חשבתי שלא צריך להסביר, ולא צריך לחזור עליהם, זה להתרכז שנייה בבסיס, אוקיי, ולחזור על מה שנקרא לפונדמנטל, קודם כל, לא להשאיר את הכסף שלכם ב-exchange, אוקיי? Not your keys, not your money, בסדר? זה הדבר הראשון. מעבר לזה, אני חושב שמשהו שהוא מעבר לדברים הבסיסיים האלה, שגם, הנה, ראינו שחשוב להסביר ולהגיד, המשקיעים, והמשקיעים שהם יותר נאיבים, מתחילים, וגם אלה שהם יותר אימפולסיביים, ואגב, אנחנו רואים את זה עוד יותר בהרבה בשוק ה-NFTs, הם אלה שכבר נכוו קשה וקשה, ועם הזמן הולך ועוזל להם הכסף הזה. אז מצד אחד אפשר להסתכל על זה גם ככה, מצד שני, מסקנה אליכם ומשהו ליישום, אני אומר את זה תמיד, אבל עוד פעם, לא לפעול על פי הרגש, ושוק הקריפטו וה-NFTs הוא מאוד וולטילי ומאוד תנודתי, אז להתרכז גם בזה, ותמיד לזכור ולהיות מחושבים, ולא להתבסס על בסיס רגשות, אוקיי? והייפ, ומה שנקרא FOMO, Fear of Missing Out. והדבר האחרון, נכון, לגמרי, והדבר האחרון הוא באמת מה שנקרא do your own research, תעשו את המחקר שלכם, וגם אם זה ברמה הבסיסית, או טיפה מעבר לזה, לחקור, לראות, לשאול כמה מקורות, להצליב טיפה את המידע, בסוף זה הכסף שלכם, אי אפשר להסתמך על, הנה הבנו וחווינו את זה על בשרנו, אפילו לא על הטופ שבטופ, לשחקנים בשוק עם הכי הרבה מוניטין, גם עליהם כבר קשה לסמוך, ואני לא אומר את זה כדי להרתיע, אני אומר את זה כשיעור ולקח, לעשות טיפה בדיקה יותר מעמיקה. יש לך משהו להוסיף?
כן, שאתי מוסיף, אני רגע שכחתי שאנחנו מדברים על אנשים שגם מעניין את המשקעות, אני יותר הסתכלתי בזווית קצת יותר מאקרואית, אבל חשוב לציין שההגדרה של קריפטו באופן כללי, זה נכס שהוא בסיכון מאוד גבוה. אז אנחנו רואים שקודם כל מי שמחפש את מה שנקרא התעשרות מהירה, זה לא קורה ברמה של הריטייל. אם אתה לא מאחורי הפרויקט, אם אתה לא מעורב, אם אתה לא בצוות של סם בנקמן, ומישהו עומד מסביבו, משקיע בו, אנחנו רואים את זה גם עם כל מי שעשה איתו כסף, בטח שעכשיו שדברים יוצאים החוצה, כנראה שאין דבר כזה התעשרות מהירה. אין. כאילו מישהו מחפש את ה-1000X, את ה-100X, זה לא קורה. זה לא קורה. צריך להזמד ליסודות, כן? להיכנס לקנות ביטקוין, אם קונים ביטקוין, אם קונים קריפטו, קודם כל חשיפה לביטקוין, כן? בטח לטווח ארוך, אם, שוב, לא המלצת השקעה, אבל אם לומדים היסטורית נכון, ביטקוין במשך 13 שנה בסופו של דבר עולה בממוצע של 150% בשנה, בממוצע, כן? יש לו פונדמנטלס טובים, בריאים, נכונים וכו 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 כל הדברים האחרים. עכשיו, אם כבר מחליטים להשקיע בביטקוין, שהוא נכס אלטרנטיבי והוא נכס מסוכן, אנחנו מכירים את ההמלצות של ג'י פי מורגן וגופים מוסדיים גדולים אחרים, לוודא שהדבר הזה הוא בערך 1%, 2% מעתיק, 3% מעתיק, שגם אם החלק הזה נפגע בפורטפוליו, זה לא משבש את שער התיק, וזה, שוב, זה יסודות בריאים, צריך לחזור על זה, אני לא מאמין בלהשקיע עכשיו, לא יודע, בצורה חסרת אחריות, עשרות אחוזים מהפורטפוליו בתוך הקריפטו. בטח שאתה לא חי את התעשייה. אם אתה חי את התעשייה, זה, בטח שאני אגיד את זה, במקרים מסוימים זה בסדר גמור, אתה חי, אתה מכיר, אתה יודע מה כן, מה לא, אתה יודע איפה
לא. כל אחד והניהול סיכונים שלו.
כן, אבל אם אתה לא חי את התעשייה, ואתה שומע על ה-100X ועל ה-1000X וכו', זה לא קורה, זה לא קורה לאנשים הרגילים, וצריך להפריך את בטח גם את תעשיית השקרנים, שפורחת גם בישראל לצערי, את כל הקורסים האלה שתבוא, תלמד על המטבע הבא ועל הביטקוין הבא, ומה יעשה 100X ב-2023, ומה יעשה 1000X ב-2024, מי שמוסר את המסרים האלה, כל אלה שמלמדים את הקורסים האלה, ואפשר לראות אותם בפייסבוק, אם הם היו כאלה גאונים והיו יודעים מה המטבע הבא שבספירות גבוהה יעשה 100X, הוא לא היה מלמד את זה, לא היה מעביר את המידע הזה הלאה, הוא היה בעצמו שם את הכסף, משתתף בהשקעה ומרוויח לבד. ולכן צריך לקחת בפרופורציות את התעשייה הזאת. התעשרות מהירה אין בשום תעשייה. דבר נוסף שאני רוצה רגע לציין. עוד דבר שהוכח לנו פה, זה ש... או הומחש לנו פה, זה שנוכלים יש בכל תעשייה.
בדיוק.
נוכלים וגנבים יש בכל תעשייה.
בטח בתעשייה שכל כך מתפתחת וצומחת עכשיו, ויש בה המון המון שחקנים חדשים שנכנסים לשוק.
נכון. נוכלים יש בתחום הנדלן, יש בשווקי בעולם המניות המסורתי, ויש גם בקריפטו. אבל מה לעשות איכשהו בקריפטו זה כנראה מעניין יותר, ויש לו עניין יותר מושך לתקשורת. כן, בתקשורת זה מייצר הרבה יותר.
זה מאוד תנודתי, זה מאוד תנודתי, זה יותר חדש, יש פה טכנולוגיה חדשה שבאמת יש בו משהו מאחורה, אבל בסוף נכנסים פה הרבה שחקנים חדשים.
אבל זה לא שונה, כן. מה שקורה בשוק הזה לא שונה מכל שוק אחר.
אני מסכים איתך, אני אתייחס לשתי דברים שאמרת מקודם. אני כן חושב, גם דעתי, קודם כל, אמרנו את זה כבר כל אחד, וזה דעתו האישית בלבד, אני כן חושב שצריך קודם כל להיכנס ומה שנקרא stick to the basics, לדבוק בדברים הבסיסיים. אני רק אגיד, באמת, ואני ממש לא נגד ביטקוין, ההפך הוא הנכון, חשוב לשמור, ואגב זה לדעתי משהו שהוא נכון לנו כבני אדם, שאנחנו יותר מדי טרייבל ויותר מדי הזכרת ביטקוין מקסימלי. אנשים שאומרים רק ביטקוין, רק ביטקוין, אני לא אומר שביטקוין לא טוב, ממש 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 לא. הנקודה שאני רוצה פה להעביר לצופים בבית, יש פה טכנולוגיות אחרות שנגעת בזה בקצרה ובצדק, שהן גם מעניינות, שגם שוות את הבדיקה הזאת, ואני אסכם את זה פה ואמרתי do your own research, תעשו את המחקר שלכם, אבל העולם הזה הוא רק בהתחלה, באופן יחסים אנחנו בטח משווים אותו לשווקים אחרים, אני לא אכנס לזה פה, ויש פה עדיין הרבה הזדמנויות, דיברת על זה, למה פה יש יותר מאחרים, כי אני חושב שבסוף, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו עדיין מאוד מאוד במקרו, אנחנו עדיין מאוד בהתחלה, קראו סיפורים של 100x ו-1000x, זה 0.01% מסך כל המקרים, אז צריך לבדוק ולראות שאוקיי, מה שהאלגוריתם מקפיץ לנו בטוויטר ובפייסבוק ובאינסטגרם, זה רק אותם סיפורי הצלחה כמו כל דבר בחיים, זה רק ההיילייטים של אנשים, אז חשוב מאוד להבין את הדבר הזה מצד אחד, מצד שני, להתנהל בחוכמה, שזה לא ימנע מכם להיכנס, לפחות לדעתי האישית. נמשיך הלאה, רק לפני שאני אומר מה הלאה מבחינתי ומבחינתך, אני רוצה גם להתייחס למשהו מאוד קצר ומאוד בקטנה שאולי ארחיב עליו בפרקים הבאים, השיעור שגם הצד השני קיבל ולקח, ואנחנו רואים את זה שגם המייסדים וגם המשקיעים הכי גדולים, גם בהם עכשיו אנשים יותר יעשו דו דיליג'נס, יעשו יותר את הבדיקות האלה. אם אנחנו מדברים על פתרון טכנולוגי וישים, אז דיברתי על זה בלייב הקודם, על proof of reserves, והשילוב של זה עם zero knowledge, עם ZK, אני חושב שזה משהו שלא פותר את הבעיה לגמרי, אבל לגמרי נותן שקיפות הרבה הרבה יותר, ואם אנחנו מדברים על, לא רק על הפן הרגולטורי, זה מאוד פותר את הבעיה וזה מאוד יעזור.
אני לא חושב, אני גם חשבתי שproof of reserves, אז הוא יראה לך שהוא מחזיק את ה...
בגלל זה אמרתי לך חצי הבעיה.
נתן לך איזה הוכחה שהוא מחזיק את הנכסים אצלנו, אז מחר הוא לא יחזיק, מחר הוא יעביר את זה לאלמדה.
לא, מעבר לזה אני חושב שהבעיה יותר גדולה היא שאתה לא יכול באמת לדעת מה שנקרא באופצ'יין קורה מבחינת הליאביליטיז שיש לו. זה פה הבעיה מבחינתי, שהיא יותר גדולה ורצינית. אבל עוד פעם, זה שיעורים ודברים ושוק הקריפטו.
אבל זה מוביל אותך למקום אחד, זה מוביל אותך פשוט למקום אחד, לדד אנד, אך ורק רגולציה של מדינה. מי שמשחק את המשחק המסורתי, שילך ויקבל ויעבוד לפי החוקים המסורתיים. אתה רוצה להיות בורסה כמו כל הבורסות, סבבה, הנה יש פה רישיונות והנה כללי המשחק, תשחק לפי כללי המשחק. אנחנו הולכים בדרך לשם, זה בדיוק כמו שקרה גם עם ה-ICO, אנחנו למדנו את אותו סיבוב, אותו דבר למדנו גם ב-ICO, זה רק שיעור אחר. והנה, השוק התנקה.
כן. לגמרי התנקה, וגם ראינו, אם אנחנו מדברים כבר מה הלאה, אז עדיין יש את מה שנקרא את הריפל אפקט, את הגלים האלה שנפגעים, ועוד חברות, שאגב, אנשים טיפה התפקחו אולי, וטיפה יותר שמו לב, crypto.com לצורך הדוגמה, נחשף ש-20% מכל הרזרף שלהם הם בשיבה אינו, שזה מים קוין כאילו, שאני לא ארחיב פה על מה זה אומר בכלל, נגעתי בזה בלייב בקצרה. גם, אגב, דיברת על סטייבל קוינס, USDT, שזה כיום התדר, המטבע השלישי בגודלו. בוא תשניה תרחיב על זה, כי לדעתי זה משהו שמאוד מאוד חשוב, פרסמתי את זה גם בלינקדאין בקצרה, אבל זה משהו שמאוד חשוב לי להסביר ולהעביר לקהל פה בבית, כי מדובר בסטייבל קוין הכי גדול כיום בשוק.
כן, זה סטייבל קוין, שמונפק על ידי חברה פרטית, שלמעשה צמוד לדולר אחד לאחד, אבל, והם כל פעם מנפיקים עוד, והם טוענים שמאחורי כל דולר שהם מנפיקים, עומדים באמת דולרים אמיתיים. הם היו במשפט, תקופה, חקרו אותם, רגע, זה הסתיים והכל בסדר, אבל אנחנו לא באמת יודעים, זה גם פצצה מתקתקת.
אין פה את השקיפות הזאת, ואין גם את הפרוף אוף ריסק, מה שאמרתי.
בשורה התחתונה, אנחנו לא יודעים, בקצרה, אנחנו לא יודעים, אם באמת, מאחורי כל דולר שאנחנו סוחרים, או שהם הנפיקו לציבור של USDT, שזה דולר דיגיטלי, באמת אומר דולר אחד שמגבה את זה מאחורה בבנק אצלהם. הוא לא יודעים את זה, וזה פצטה מתקתקת, אחת הפצטות הכי גדולות שמתקתקות עדיין, בתעשיית הקריפטו. וכל עוד אנחנו לא יהיה לנו את העברה.
ואם זה יקרה, אנחנו ניקח את החלק הזה בפודקאסט, ואני מקווה שלא ניקח ולא נפרסם את זה, כי שנטרלו את הפצצה, ומה שנקרא, יהיה יותר שקיפות לגבי העניין הזה, כי דבר כזה בסדר גודל כזה, זה באמת מכה מאוד מאוד קשה, שלא הייתה בסדר גודל כזה. אנחנו מדברים על אזור הפי 5, פי 6 יותר, מבחינת המרקט קאפ.
נכון, נכון. בשביל זה אגב, עכשיו האמריקאים עובדים, אחת הרגולציות הכי חזקות והכי מרכזיות אצלהם, בהוראה של ביידן שהוא נתן במרץ בתחילת שנה, זה להסדיר את נושא הסטייבל קוינס. ברגע שהאמריקאים, דרך הבנק המרכזי כנראה, ינפיקו סטייבל קוינס שלהם, אז יהיה הרבה יותר ודאות בשוק. שוב, זה קצת תייצר עוד בעיות, כי לממשלה יהיה פיקוח מלא על כל טרנזקציה, אבל שוב, עדיף את זה מהסיטואציה ההפוכה, שאנחנו בחיים על חבית נפץ, אנחנו לא יודעים אם תתפוצץ או לא.
נכון, אני אסכם פה בשאלה האחרונה, תראה, בסוף כל מה שקרה וכל האירועים האלה, זה המשיך מגמה, ומה שנקרא, לא רק שהמשיך אותה, אלא מכה מאוד חזקה בסופו של דבר, דיברנו על זה שיש פה שיעורים ויש פה לקחים שיופקו, וזה מה שנקרא התבגרות ותהליכים, מה שנקרא שכל תעשייה צריכה לחוות, על מה שנקרא חוקים שכתובים בדם. ראינו אגב נתון שקראתי ממש לא מזמן לפני הפודקאסט, שבעה ימים האחרונים, בשבוע האחרון, נלקח 192,340 ביטקוין מהאקסצ'יינג'ים, סדר גודל של 3.2 מיליארד דולר. שזה גם, אם דיברנו על המגמה, זה נתן צלילה עוד יותר, וראינו את זה גם כמובן במחירים. מצד שני, נראה שהשוק המוסדי לא רואה את זה באמת, כן רואה את זה כנפילה, אבל לא כמשהו שיגרום לו לצאת החוצה. האמון כבר נהיה, גם לראשים הכי גדולים ולאנשים הכי גדולים, נהיה, יש את הקונוויקשן הזה כבר, ואת האמונה בטכנולוגיה שמאחורה. כמה דברים שקרו ממש לאחרונה להקלטת פרק הזה, סירקל, USDC, הסטייבל קוין, הם הודיעו שהם יוסיפו תמיכה באפל פיי, שזה חדשות מטורפות, בטח לאור העובדה שאנחנו מדברים פה חצי שעה, מסבירים כמה דברים נוראים קרו, ומה המסקנות ומה הלקחים. מעבר לזה, מאסטרקארד, וולס פארגו, סיטי גרופ ואחרות, הודיעו על תוכנית, על השקה של תוכנית של 12 שבועות, תוכנית ניסיונית שבמסגרתה הם יבדקו, יעשו פיילוט לדולר הדיגיטלי עם הפד בניו יורק. גם בעולם ה-NFTs, מסי עם סורר, מי שלא מכיר סוג של פנטזי ליג, עשתה שיתוף פעולה, רונלדו עם בייננס, אנחנו רואים את זה באמת, גם אילן מסק אגב אמר שמה שנקרא BTC will make it, ביטקוין יעשה את זה, ובסוף זה יקרה, אבל יש חורף ארוך לפנינו. אז אנחנו רואים פה גם את היוונה, ההתבגרות הזאת, גם מהשחקנים החדשים שבמשך שנים ייחלנו וקיווינו שהם יבואו. איך אתה רואה את זה, שאנחנו ממשיכים הלאה ונקרא לזה לחודשים ולשנים הבאות?
אני די מסכים איתך רוב הדברים. קודם כל ההבנה היא שצריך לעבוד שוב עם, או בקולד, קודם כל צריך לעבוד עם קולד סטורג', בין אם זה שלך או כשגופים גדולים, אז בטח יעבדו עם ביטגו, עם משמורן חיצוני, יש קסטודיאנס, משמורנים ששומרים על הביטקוין, שהם שים את זה עבורך, בטח שאתה מנהל סכומים גדולים, ואי אפשר לעשות שום דבר באקשיינג'ים, בטח כאלה שהם לא תחת רגולציה, זה ברור. אולי זה טוב לביטקוין, כן? אנשים ילמדו מה זה קולד סטורג', בין אם אני מחזיק לבד, או דרך ספק חיצוני. בטווח הרחוק לביטקוין, כמו אילון מאסק, אנחנו גם מאמינים, אין באמת איום על הביטקוין, קורה דווקא תהליך הפוך, מציאות של כנראה שנים קרובות, סביבה אינפלציונית של 3-5%, שהכסף שלך ישחק באזור 5% כל שנה, תחשוב מה זה עושה ל, לא יודע, תשים, $100,000, מה יקרה לו ב-10 שנים. ברור שאנשים לא יחזיקו שם את הכסף, יצטרכו למצוא איזה store of value אחר. אז ביטקוין יפרח במקומות האלה, וזה יהיו כמה שנים של שורט סקוויז בעשור הקרוב, שהביטקוין יטוס למעלה, אין אופציה אחרת, פשוט לא רואה, הכל מכווין אותנו לשם. מה שכן שווה לציין, שתן דוגמה את דיוויד אולירי, מהשאר מתוכנית הכרישים האמריקאית, שהוא דמות מאוד סגונית, שפעם היה קוטש את הביטקוין.
דיסאינפורמציה ודברים כאלה.
הוא דווקא, הוא היה קריפטו-סקפטי, והיה תוקף את הסקריפטו בשנת 2017-18.
גם ג'י פי מורגן אגב, כאילו, מראים את ההודעות האלה, זה לא רק הוא, זה כל כך הרבה שחקנים שכבר...
וב-2020 הוא נהפך להתחיל כאן הביטקוין, ואז כאן האיתריום, ויש לו סל של אלטים מאוד מגוון, והוא הפך לאדבוקט גדול של התעשייה. הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, הוא אחד האנשים שמקדם היום, הוא גם חזק מאוד בתעשיית הקריאה, מושקע בהרבה חברות קריאה, אז הוא אומר, אנחנו צריכים שיותר קרנות פנסיה יכנסו, וקרנות הון ריבוניות, כן? קרן לדוגמה של אבו דאבי, או קרן העושר של נורווגיה, הוא אומר, הם יכנסו אך ורק, וזה הכסף האמיתי שבאמת יטיס את הביטקוין ל-100,000 ו-200,000, הוא אומר, הם יכנסו כשתהיה רגולציה ויהיה סדר, ובשביל זה, חבר'ה כמוהו פועלים בגבעת הקפיטול להעביר רגולציה, הוא מדבר על זה כבר תקופה, הוא גם פועל בנושא הזה תקופה. אז אם לוקחים גם את מה שקרה עכשיו, גם את הצורך בזה שכסף גדול יותר ייכנס, מבינים שהכל דוחף ליותר רגולציה, זה יקרה בעיניי מהר יותר ממה שאנחנו מצפים או מדמיינים, בדיוק כמו שהיום יש מוסדים ש... מחזיקים קריפטו ברחבי העולם, שלא דמיינו אפילו ב-2018 או 2017, לא דמיינו אפילו שזה יקרה כל כך מהר. ולהערכתי, כן, הרגולציה לא רחוקה, במצב שיש רגולציה, הקריפטו, הביטקוין בטח יתפוצץ לשמיים.
מסכים מאוד עם מה שאמרת, אני רק אגיד לגבי קווין אולירי, כי זה משהו שבוער בי להציע חוצה, במיוחד אחרי כל מה שראיתי, ובמיוחד אגב, אחרי כל מה שדיברנו, גם אם אני אעשה הבדלה טיפה, אבל די השוואה לדיסאינפורמציה ולדברים כאלה, לא בהקשר לנקודה הזאת שסטיינת, הוציאו סרטון שלו אחרי מה שקרה עם FTX, שהוא אמר, מבחינתי FTX זה המקום, ולא יקרה שם שום דבר מבחינת סיכון. אז אני אסכם את זה ויגיד שתפתחו מה שנקרא שכל ישר משלכם, קשה כבר להבין למי להקשיב ולמי לא בדיוק, אני חושב שגם חבר'ה פה שמקשיבים ושומעים לפודקאסט זה בסדר, אבל מצד שני זה גם מאוד בריא להתעדכן במקורות אחרים, בטח ובטח כאלה שממליצים לכם על כל מיני דברים כאלה אחרים, ומנסים למכור לכם קורסים כאלה אחרים שעולים לכם כסף, ולמי שרוצה אני אסתכם את זה פה ויגיד שיש לנו מיני קורס חינמי, עם כמה שזה נשמע מצחיק, אבל הוא חינמי וזה כחלק באמת מההנגשה של ידע שווה כסף ומהמטרה שלנו. להנגיש ידע פיננסי להמונים, אז הכל בחינם לגמרי, יסודות של היסודות, העקרונות של מה זה קריפטו, מה זה ווב 3, מה זה NFT, מה זה בלוקצ'יין, איך הם מתחברים אחד בשני, וגם צעדים פרקטיים של איך לפתוח את הארנק הראשון שלכם, איך לקנות את המטבע הראשון שלכם, באמת הצעדים הכי הכי חשובים והבסיסיים, כמו שדיברנו עליהם בפרק, אז מוזמנים להיכנס לקבוצת טלגרם או קבוצת הוואטסאפ שלנו, ואני אודה לכם מאוד על הזמן, איציק, משהו לסיכום?
תודה שהרחת אותי, היה כיף.
גם לי. תודה רבה חברים. ביי ביי, להתראות.